אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
אם אכן הדיווח שנדווח עכשיו באוזניכם הוא מדויק, אפשר לומר שאנחנו עומדים בפני רעידת אדמה אמיתית בעולם האומנות, כולנו נהיה עדים לצדק היסטורי שיתרחש מולנו. על פי דיווח בעיתון היווני תענאה, ממשלת בריטניה וממשלת יוון עומדים בפני חתימה על הסכם השווה או שותפות של פסלי הפרטנון. על פי הדיווח של העיתונאי יאניס אנדריצופולוס, ג'ורג' אוסבורן, יושב ראש הבריטיש מיוזיאם, קיים במהלך השנה האחרונה פגישות סודיות עם ראש ממשלת יוון, עם שר החוץ היווני וגם עם שר הפנים היווני, במטרה להגיע להסכם להחזרת הפסלים, פסלי הפרטנון, הידועים בבריטניה כשיש אלגין, מהמוזיאון הבריטי, חזרה אל ארצם, יוון. נזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, פסלי הפרטנון, כולכם בוודאי עמדתם נדעמים מולם בביקורים שלכם בלונדון, נקראים בעולם המערבי שיש אלגין, על שם הדיפלומט לורד אלגין, שפשוט במאה ה-19, לפני כ-200 שנים, לקח אותם לעצמו, הציב חלק מהם בביתו, גם בחצר היו לו הפסלים המרעיבים והחשובים האלה, עד שהוא נקלע למצב כלכלי קשה, ומחר אותם לממשלת בריטניה שהציבה אותם בבריטיש מיוזיאם. עד היום בריטניה טוענת לבעלות חוקית על הפסלים, כי לכאורה הם שילמו לאלגין, ללורד אלגין, כסף. עסקנו רבות במהלך השנים שאנחנו משדרים עבורכם מאזינות ומאזינים בהשבת יצירות אומנות למדינות המקור, תהליך שאנחנו עדים לו יותר ויותר, בעיקר בכל הנוגע ליצירות השייכות למדינות אפריקה. אבל אם פסלי הפרטנון יעזבו את המוזיאון הבריטי וישובו לביתם ביוון, זאת תהיה רעידת אדמה אמיתית. יאניס אנדריצופולוס, העיתונאי שחשף את הפגישות הסודיות, נמצא איתנו עכשיו, אנחנו נשוחח איתו באנגלית, נתרגם במהלך הראיון. מיסטר יאניס אנדריצופולוס, thank you so much for being with us. So much. What did you reveal, Mr. Andritsopoulos?
So we revealed last week that the chair of the British Museum, George Osborne, has been holding secret talks with the Greek Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, and indeed two other Greek government ministers over the past 13 months to negotiate the possible return of the Parthenon marbles to Greece.
אני שואל את מר אנדריצופולוס, מה לב הגילוי שלו, כאמור גילוי שמדובר רבות בכל עולם האומנות בעולם, הוא אומר לנו הלב של הגילוי זה שיושב ראש הבריטיש מיוזיאם במשך 13 החודשים האחרונים קיים פגישות סודיות גם עם ראש הממשלה היווני וגם עם שרים אחרים בממשלה. אנחנו כבר הזכרנו לכם מאזינות ומאזינים, מדובר הן בשר החוץ והן בשר הפנים Yevani. Do you think that the British Museum changed their mind?
Well, that's a hard call. I'm not sure about that. What is certain is that there is a change of stance, because I need to remind you that these are the first talks between the British Museum and the Greek government that have been held in over 20 years. The last talks were held in 2002 between the then Greek culture minister and the then director of the British Museum. So I think that this is revealing that something has started to change, but I'm not sure of the result, if the talks will conclude or not and when.
האם הבריטיש מיוזיאם שינה את דעתו לאור השיחות האלה? אומר לנו יאניס אנדריצופולוס, השיחות האחרונות שנעשו בנוגע לשיש אלגין התקיימו לפני 20 שנים. עצם העובדה שהם נפגשים בחשאי ב-13 החודשים האחרונים מראה או מורה לנו על איזשהו שינוי בגישה שלהם. What did they talked about in the past 13 months?
Well, the return of the pattern on Mars was the only topic on the agenda of these meetings. The aim is for both Greece and the UK to reach a solution that will be mutually beneficial to both Greece and Britain under a win-win solution, as some Greek officials put it. So the two sides have been negotiating the possibility of a long-term cultural partnership between the British Museum and Greece.
הלב של השיחות שלנו, שלהם, אומר יאניס אנדריצופולוס, היו על ההחזרה. זה הדבר היחיד שדיברו עליו בשיחות האלה, ההחזרה של השייש המיוחד הזה. מה שעומד כרגע על השולחן, הוא אומר לנו, אלה באמת שותפות תרבותית ראשונה, שהן בריטניה והן יוון יחזיקו באוצרות התרבות האלה. But can, do we know, because when we talk to the British Museum people, they think that the marble belongs to them legally. Do they still stand with this position?
Well, that's a very interesting point. Officially, yes. The answer is yes, they do. But unofficially, I've been told that they are willing to discuss this option. So, obviously, the British Museum claims to have legal title to the marbles, and Greece, as you know, maintains that the museum is not the legal owner of the marbles, but I understand that there are several solutions that are being discussed that could set aside the ownership issue in a possible deal, that there are ways to avoid mentioning ownership in an agreement on the possible return of the marbles.
Mm-hmm. So in this agreement, in this future agreements, nobody will be the owner.
Well, this is an option that has been discussed. Again, just because I want to be clear, this has not yet agreed. Mm-hmm. We are not sure if the two sides will agree, but yes, this is the deal that mm-hmm. is under consideration at the moment.
אני שואל את יאניס אנדריצופולוס מה בעצם הגישה החדשה של הבריטיש מיוזיאום, כי לאורך הזמן כולו ועד עכשיו הם טוענים שהם הבעלים החוקיים של אותו שייש יווני. אז הוא אומר, כן, עד היום הבריטים עדיין טוענים שהשייש שייך להם, אבל היום הם כבר מוכנים לדבר על סוג של החזקה משותפת, ownership, או יותר מזה, הוא מסביר לנו שאולי בהסכם שיחתם המילה ownership, בעלות, לא תהיה כתובה. זה אומר שאף אחד לכאורה לא יהיה הבעלים החוקיים של יצירת האומנות הזאת. And the Greek will agree not to be the owner of something that belongs to them?
Again, this is an interesting point. So far and officially, Greece doesn't accept such an option because we think as Greece that we are the owners of the sculptures. But let me remind you that there is a precedent that happened actually a few months ago. A solution under consideration is the so-called Palermo model. That was a marble fragment of the Parthenon temple that was deposited. That was the word that was used, not loaned, deposited to the Acropolis Museum in January for 4 years by a museum in Palermo, Italy, with a renewal option for another 4 years. However, 5 months later, it was announced that this fragment will permanently stay in Athens. So that's a model that it's been examined.
מסביר לנו יאניס אנדריצופולוס, אני שואל אותו, האם היוונים יסכימו למין תכסיס דיפלומטי כזה שאומר שבעצם השייש לא שייך לאף מדינה? אז הוא אומר, צריך לחשוב על תקדים נוסף שקרה בחודשים האלה, קוראים לו פלרמו מודל, כאשר חלק מהשייש הגיע מפלרמו אל יוון, בתחילה על פי החוזה שנחתם, הוא אמור היה להיות לאורך 4 שנים, ואז 4 שנים נוספים, ואז לפני 5 חודשים הוכרז שהוא בעצם יהיה באופן קבוע ביוון, ואפשר לקוות שכך גם יהיה במקרה של השי שנמצא על ידי שנמצא אצל המוזיאון הבריטי. Do you believe, Mr. Andritsopoulos, that an agreement will be achieved?
Well, this is still an early stage, so the Greek officials that I've spoken to are cautiously optimistic, but they are not sure that an agreement will be reached in the coming months, in the very near future. We will have to wait and see. I'm not sure that a deal will be reached in the coming months, but if you ask me if I'm generally confident that the marbles will go back at some point in the future, then the answer is yes.
I will translate with your permission. אני שואל לסיום את יאניס אנדריצופולוס, האם הוא מאמין שאכן הסכם בין בריטניה ליוון יגיע לכדי סיכום? הוא אומר, האנשים ששוחחתי איתם מאוד אופטימיים, אני לא בטוח שזה יקרה בחודשים הקרובים, אבל אם אתה שואל אותי, אני מאמין שהשייש יגיע למולדתו אל יוון. מיסטר יאניס אנדריצופולוס, thank you so much for being with us.
Thank you, it was a pleasure.
מצטרפת אלינו עכשיו לשיחה עורכת הדין אלינור קרויטוריו, היא יועצת בתחום השבת רכוש ושימור מורשת. דרכה אנחנו ננסה להבין את המאמורות המשפטיות שיעמדו בפני ממשלת בריטניה, אם היא אכן תגיע להסכם עם ממשלת יוון. ננסה גם להבין מה זה אומר הסכם ללא הצערת בעלות, וגם האם השבה של פסלי הפרטנון יביאו למציאות של אולמות ריקים בכל המוזיאונים הגדולים בעולם. עורכת הדין קרויטוריו, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
שמעת את השיחה המעניינת שלי עם יאניס אנדריצופולוס, יוון בטוחים שהנה זה קורה עוד רגע. האם את אופטימית כמוהו, כמו יאניס?
גואל, אם אתה שואל אותי אם לקנות כרטיס טיסה לאתונה או כרטיס טיסה ללונדון כדי לראות את פסלי השייש, אני לא יודעת אם הייתי ממהרת לקנות לאתונה, אבל יום אחד יכול מאוד להיות שזה יקרה. תהליכים כאלה הם תהליכים ארוכים, ראינו ש-13 חודשים הם כבר מתדיינים, ועדיין גם אם ממשלת בריטניה תחליט שהיא אכן משיבה את פסלי השייש, או שמגיעים להסדר אחר, יצטרכו לחוקק חוק או לתקן את החוק הקיים, כדי בכלל לאפשר את הוצאתם מהמוזיאון הלאומי, כי כרגע הם נחשבים חלק מהאוצרות הלאומיים של בריטניה, ואסור למוזיאון הבריטניה.
לא רק זה, אלא לפני כמה שנים זה הגיע עד כדי בית המשפט העליון בבריטניה, שאסר על ההוצאה שלהם.
נכון, נכון. אבל אתה יודע, מחוקקים כוחם באמת בחקיקת חוקים, אני מניחה שאם תתקבל הסכמה עם ממשלת יוון, ואני מאמינה שהם יגיעו להסכמה, כי באמת הגיע הזמן, ימצאו את הפתרון החקיקתי כדי לאפשר אותה.
אז בואי נדבר על הפטנט. זה מין פטנט שכששמעתי את יאניס אנדריצופולוס אומר לי את זה בשידור, אני מודה שאפילו אני הופתעתי. מה זה אומר שאף אחד לא יהיה הבעלים החוקיים של השייש, והאם יש לזה תקדים בעולם?
תראה, אני כעורך הדין בהשכלתי לא מכירה מצב שבו לפריט מטלטלין אין בעלים. לכל דבר אם נסתכל סביבנו, חוץ ממשאב, גם למשאבי טבע היום יש בעלים, אבל במיוחד לא לפריט שהוא מעשה ידי אדם. אני מניחה שמדובר באיזשהו פתרון פוליטי מכובד, שבו זה לא שלך, זה לא שלי, זה של כולנו, אפשר לומר של האנושות, אבל אני חושבת שהפתרון פה יהיה דווקא איזושהי הצהרה על בעלות משותפת. מה שנחמד הוא שהפסלים לא חייבים להיות מוצגים במדינה שהיא הבעלים, אפשר להעביר אותם ליוון לתצוגה מבלי להעביר בעלות במלואה, למרות שכאן יש חשיבות ומשמעות להצהרה על הבעלות. אבל אפשר בהחלט, יש כל מיני פתרונות משפטיים ואחרים, ובמיוחד פתרונות נרטיביים שאפשר עם מילים לתקן פה עוול היסטורי גדול, וגם לאפשר לציבור היווני לקבל חזרה את המורשת שלו, וגם את האפשרות להשיג את הפסלים המרהיבים האלה.
אנחנו מדברים רבות במהלך השנים כאן בתוכנית על כל העוולות האלה שהעולם המערבי עשה לחפצי האומנות והתרבות שהיו שייכים בכלל למדינות אחרות, ואנחנו רואים איזשהו מהלך בשנים האחרונות שמתחילים להתעורר. תני לנו את הדוגמאות הבולטות ביותר שראינו שבאמת יצירות חזרו אל מדינות המקור.
אני חייבת לומר, גואל, שבהכנה לשיחה שלנו בוקר התחלתי להכין רשימה, ואני חייבת לומר שהיא די מילאה אותי באושר, כי היא הולכת ומתארכת. הבוקר הייתה כתבה בעיתון הארץ על מוזיאון האדם בפריז שמחזיק 18,000 גולגולות ושרידים של מנהיגי שבטים אפריקאים ומורדים קמבודים וילידים מאוקיאניה, והם מבינים שאי אפשר יותר להחזיק שלדים בארון וצריך לטפל גם בזה.
ראיתי מה עשית פה, ראיתי מה עשית פה.
ב-2017 לדוגמה השיב המוזיאון האתנוגרפיה הלאומי של סקסוניה בגרמניה פריטי קדושה ועצמות מהוואי שהגיעו בדרכים שונות לגרמניה, לא כולן חוקיות, אחרי 26 שנים של התדיינות. זאת אומרת, הבריטים והיוונים עוד באמת בזמנים טובים. 26 שנים הילידים בהוואי התחננו לגרמניה לקבל את הפריטים האלה חזרה, ובאמת ב-2017 הם הושבו, ושם הושבה גם הבעלות וגם הטייטלים וגם הפריטים עצמם. מוזיאון לינדן בשטוטגרט, שוב בגרמניה, השיב לא מזמן שוט וספר ברית חדשה של גיבור תרבות מקומי ששמו הנריק ויטבוי לנמיביה. אותו הנריק היה מנהיג של שבטי הנאמה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הם מרדו בגרמנים ששלטו בנמיביה, וגם זה אקט מאוד סמלי, משום שהוא היה מורד בגרמניה, והשוט שלו והשוט לסוס, וספר הברית החדשה שהוא נסע עמו לכל מקום, נלקחו על ידי חיילים גרמנים שנלחמו באותם מורדים נמיביים. כך שיש לזה מתחילת נמיביה המון חשיבות היסטורית.
בכלל אפריקה מופיעה הרבה בכל ההשבות האלה. נכון, ראינו כמובן את הבנינים בחודשים האחרונים, שגם הם מתחילים לחזור אל מדינות המקור. נדמה לי, תקני אותי ברשותך עורך הדנים קריטוריו, אם אני טועה, נדמה לי שהיד, האגרוף הכי, היד הכי קשה היא של הבריטים.
יכול להיות שיש משהו במה שאתה אומר. אני חושבת שגרמניה וצרפת נושאות על כתפיהן עול נוסף שעליו אנחנו מדברים לעתים קרובות, וזה העול של באמת השואה. ואם הם עושים סדר במדור הזה, הם צריכים לעשות סדר כנראה בשאר המדורים, לפחות ברמה המוסרית.
מעניין.
בריטניה פחות נושאת על כתפיה, מה גם שפתיחה והשבה ודיון בהשבת נכסים מהתקופה הקולוניאלית, מביאה לבחינה ערכית את כל שאלת הקולוניאליות. וכאן יכול להיות שבריטניה באמת יותר חוששת לפתוח את הדיון של האם זה היה נכון וצודק וראוי וכן הלאה וכן הלאה. דיון שהוא מאוד מורכב ציבורית ורגיש מאוד. אבל אני יכולה לומר לך גואל שאני קראתי נתון שאותי זה יזר, שישנה הערכה ש80-90% מנכסי התרבות של מדינות תת-סהרה באפריקה נמצאים במוזיאונים הערביים.
חד משמעית, לכן אמרתי בתחילת דבריי, עורכת הדין קריטוריו, שאם אנחנו באמת נתחיל להתגלגל עם זה, האולמות של כל המוזיאונים הכי חשובים בעולם פשוט יהיו ריקים.
אני מאוד קשה לי עם הטענה הזו, גואל. קודם כל, המחסנים של כל אותם מוזיאונים, עמוסים לעייפה, אפילו אותם 18,000 עצמות וגולגלות ושרידים במוזיאון האדם בפריז, נמצאים במרתף באחסון, הם לא בתצוגה. אני חושבת שיש מספיק לכולם, אפשר להגיע להסכמים בהם, באמת מבחינה פורמלית, הבעלות חוזרת למדינת המקור, והפריטים מושאלים לאותן מדינות, אפילו כסמל, לרוע
שבקולוניאליזם,
אפילו כסמל לתיקון.
אבל זהו, אז נדבר באמת על תיקון, כי בעצם אין לזה סוף, נכון? כי גם עודו יכולה לבקש את היעלום שנמצא על כתר המלכה, היום מלך, הקוינור הזה עם המאה קראט שלו.
אין לזה סוף באמת, גואל, אבל האנושות במהלך השנים עשתה הרבה רע, ויכול להיות שדווקא הגיע תורנו לתקן. שוב, זה לא אומר שירו כמו מוזיאונים, אני ממש לא יכולה לשאת את הטענה הזו, כי באמת יש מספיק לכולם ואפשר להגיע להסדרים, ויש היום כל כך הרבה אומנות וחסי תרבות שחובה עלינו לשמר ולהראות ולחלוק ולהחזיר למקום. זה באמת כלי שבאמצעותו אפשר לייצר צדק אמיתי.
בוודאי, בוודאי בתחום התרבות. אני רוצה רגע שנדבר ברשותך על בעלות. למה לעזאזל הבריטים חושבים שזה שייך להם? בגלל שהם שילמו ללורד אלגין 30,000 פאונד לפני 200 שנים?
זו טענה מעניינת שתצטרך להיבחן במידה ולא יגיעו להסכם, משום שגם בישראל יש לנו בסעיף 34 לחוק המחר, תקנה שנקראת תקנת השוק. מה שאומר שאם אני קניתי ממך משהו בתום לב ובתמורה, כלומר, שילמתי את מחיר השוק ולא הייתי יכולה לחשוד שמדובר בחפץ גנוב, אז זה שלי, אפילו שהחפץ היה במקור גנוב, כי לא יכולתי לדעת. וכאן, במקרה הבריטי, שאלה מאוד מאוד מעניינת, גם לגבי תום הלב וגם לגבי התמורה. זאת אומרת, קודם כל, האם זה בכלל מחיר רלוונטי כשמסתכלים על כאלה אוצרות מטורפים וחד טעמיים. ודבר שני, תום הלב של בריטניה, מה היא חשבה שהלורד אלגין רכש אותם בכסף טוב ביוון מבוני הפרטנון? הרי היה ברור שהלורד אלגין הוציא אותם ברוח התקופה וכן הלאה וכן הלאה. כך שתום הלב פה גם כן נתון בשאלה מאוד מאוד גדולה.
אולי זה מביא אותנו לשאלה נוספת. מדוע הם לא תבעו עד כה בבית משפט בינלאומי?
זו שאלה יפה. תביעות בענייני רכוש בבתי משפט בינלאומיים הן הרבה יותר מורכבות. זה לא מדובר בפשעי מלחמה נטו. וזו שאלה מאוד גדולה. גם מי ירצה להיות השופט, מאיזה מדינה הוא יהיה שיכריע בתביעה כזו? ואיפה באמת בית המשפט הנכון לתבוע. אני חושבת ששני הצדדים מבינים שהפתרון פה הוא לא משפטי, אלא דיפלומטי, ויגיעו להסדר שמכבד את שני הצדדים, וגם יאפשר לבריטניה להמשיך להציג. חשוב גם להתייחס לעוד פן גואל, שאנחנו קצת מתעלמים ממנו, כן. עם כל הכאב בקולוניאליזם ובאמת בביזה, ישנן מדינות שעברו כל כך הרבה מלחמות, שאולי מזל שהדברים היו במדינות מערביות, עברו שימור, הוכסנו בתנאים מיטביים, ובעצם הדברים האלה נשמרו, כשבמדינה עצמה, כמו אתיופיה לדוגמה, עברה הרבה מאוד תלאות. כך שיש גם אפסייד לנושא הזה, אבל כשמדינה כבר מגיעה למצב שבו היא עובדת בצורה תקינה וכן הלאה, אין סיבה שלא להחזיר
בוודאי יוון במצבה היום, כן.
יוון בוודאי.
טוב, אנחנו כמובן נחכה להסכם, נחכה לבוקר, בוא נקרא בתניה את ההסכם שנחתם סופית. נודה לך מאוד על השיחה החכמה הזאת, עורכת הדין לינור קרויטוריו. תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך גואל, מצפה בסקרנות רבה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
והנה, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, ועם הצלילים האלה. האם הצלילים המאיימים האלה של צ'ייקובסקי יפסיקו להישמע בהיכלות התרבות ברחבי העולם? אנחנו מבקשים מבעלי בריתנו להפסיק לנגן את צ'ייקובסקי עד שתסתיים הפלישה הרוסית לארצנו. כך שר התרבות האוקראיני אלכסנדר טקצ'נקו במאמר דעה שפרסם בגרדיאן הבריטי, מאמר דעה שמעורר הדים שגורם לעולם התרבות לעצור ולחשוב. טקצ'נקו מסביר במאמר של שהמלחמה של רוסיה באוקראינה היא מלחמה תרבותית. הוא התייחס לנאום של שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, שציטט את פושקין בשיר עם השורה, הריב המשפחתי הזה לא ברור. הוא הזכיר לעולם שספריות באוקראינה נותרו ללא ספרים, שמוזיאונים הרסו, ושלמעלה מ-800 אתרי מורשת נפגעו או הוחרבו. טקצ'נקו מסיים את המאמר במילים, סנקציות תרבותיות נחוצות אם אנחנו רוצים להביס את הפרויקט הטוטליטרי הרוסי. האם העולם יענה לקריאה האוקראינית, קריאת חרם שמגיעה מהפקידות הגבוהה ביותר? האם בהיכלות לא נשמע יותר את צ'ייקובסקי? האם בתי הקולנוע לא יקרינו יותר את טרקובסקי? האם המוזיאון לא יציגו את קנדינסקי? האם בתיאטרון יעצרו הפקות על פי צ'כוב או גוגול? נדבר על כך, נברך לשלום את מנכלית תיאטרון גשר לנה קריידין. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר, ולצידך מנצח ומנהל התזמורת הסימפונית חיפה, יאיר משיח. בוקר טוב גם לך.
בוקר מצוין.
לנה, נתחיל איתך ברשותך. שר התרבות האוקראיני קורא לכם, תפסיקו, אל תעלי יותר את גוגול על הבמה שלך.
אני שמעתי את זה, ולפני הכל אני רוצה להגיד שאני יכולה להבין כל קריאה שיוצאת מהצד האוקראיני. כי כשהבומבות והרקטות נופלות על הבתים והילדים מתים והם יושבים בלי חשמל ובלי חימום בחורף ואין להם שום דבר ואין להם אוכל ואין להם מים, מותר להם הכל. זה קודם כל. ואני יכולה להבין את זה, אני יכולה להבין את הכעס, אני יכולה להבין. אבל אני רוצה להגיד חד משמעית שזה לא מלחמה של רוסיה נגד אוקראינה. קודם כל כן, אבל זה רוסיה נגד כל העולם. אני חושבת שאם בן אדם שיושב בקרמלין מאיים על כל העולם בפצצה אטומית, אנחנו צריכים להגיב כולנו, וזה נכון. זה לא רק אוקראינים. זה כל התרבויות, כל המדינות, וכל העולם שיש שם איזושהי ציוויליזציה, צריכים, כל האנשים האלה צריכים לעצור את זה. בגלל זה,
אז אומר יש לך, להם אז אומר לך, אז אומר לך טקצ'נקו, הדרך לעצור את זה, זה חרם תרבותי.
פה אני לא מסכימה. כי אני ישראלית, אני ישראלית כבר 32 שנה. אני הופעתי עם תיאטרון גשר, אנחנו נסענו לפחות ל-50 מדינות עם ההצגות שלנו. ובחלק מהם קראו לאנשים להחרים את התיאטרון הישראלי.
Mm-hmm. אתכם, את גשר, כל... כן.
אותנו, את גשר, את הבימה, את כל התיאטראות. וכשאנחנו הגענו לשם, והקריאה הזאת לא הצליחה, ואנשים לא שמעו בקול של האנשים האלה, ואנחנו הצגנו, אנחנו ראינו איך ההצגות שלנו מקרבים את האנשים, פותרים את הבעיות. אני בעצמי הסברתי את הפוזיציה של מדינת ישראל בכל מיני פורומים בינלאומיים, תרבותיים, ואני ראיתי איך זה משפיע, איך אנשים מתחילים להבין את הישראלים, ומתחילים להבין שתרבות זה דבר שמקרב ומחמם ולא מפריד.
אז על אחת כמה וכמה אומר לך שר התרבות האוקראיני, אני לא רוצה שהתרבות תקרב את העם הרוסי אל שאר מדינות העולם. אני רוצה שהם יישארו מאחורי מסך הברזל שלהם.
אני רוצה להגיד משהו. תרבות זה לא של העמים, זה של בני אדם. זה תרבות, זה דבר לנשמה. ותרבות זה דבר אינדיבידואלי מאוד, זה לא כללי. כל אחד צורך תרבות איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ומה שהוא רוצה. כל אחד בוחר לפי החינוך שלו ולפי יכולתו ולפי צרכיו. ואני חושבת שדווקא את הנשמה של בני אדם, הרוסים זה לא רק אנשים שיושבים בקרמלין ונותנים את הפקודות הנוראיות האלה. אנשים שברחו לפה, שברחו לכל העולם. יש פליטים גם מאוקראינה, גם מרוסיה. יש תרבות שמחזיקה אותם. Mm-hmm. ואני לא חושבת שתרבות זה נשק. Mm-hmm. תרבות זה ההפך. Mm-hmm.
אז אולי בנקודה הזו, לפני שאפנה אליך יאיר ברשותך, אשאל אותך עוד משהו. את אומרת, תרבות זה לא נשק, תרבות זה ההפך. אומר טקצ'נקו במאמר הדעה שלו, באמת מאמר, אני מזמין אתכם מאזינות ומאזינים לקרוא אותו, כי הוא כתוב היטב והוא מנוסח היטב. הוא אומר, הרוסים לאורך כל העשרה חודשים האחרונים, מפברואר כמובן, הם מבטלים את התרבות האוקראינית. הם טוענים שאין דבר כזה, שכולם ביחד בסך הכל רוסים. אז אם הם רוצים לבטל את התרבות שלנו, תבטלו אתם את התרבות שלהם.
אנחנו חיים במלחמה יותר מ-70 שנה, ואנחנו יודעים שברגע שאנחנו מתחילים לדבר בצורה כזאת, אנחנו מגיעים למקומות ממש לא סימפטיים ולא טובים. ואם איזה מחבל מפוצץ את הילדים אצלנו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לפוצץ אוטובוס בשטחים של הילדים. אני לא חושבת, אני שוב אומרת, מותר לו להגיד הכל, כי הוא נמצא במצב בלתי אפשרי, קטסטרופה באוקראינה, קטסטרופה. ואני חושבת שכמה שיותר מהר צריך לעצור את זה, התרבות זו לא הדרך, לפי דעתי.
אעבור אליך, ברשותך, יאיר. אשאל, אתחיל באותה דרך בה התחלתי עם לנה קריידלינג, האם תפסיקו לנגן את צ'ייקובסקי, את סטרווינסקי, את פרוקופייב?
אז קודם כל אני אגיד משהו ברמה האישית, אני נשוי ליאנה, שעלתה מדונייצק, מאוקראינה, ב-1990, בעלייה הגדולה, ואנחנו חווים את זה בבית. העיר הזו אגב נהרסה לחלוטין, במסגרת המלחמה הזאת, וממש כל מוסדות התרבות.
אז אולי איתה אני צריך לדבר, יאיר.
לא, היא מורה במשרד החינוך, כרגע היא עובדת, אבל אני אומר את זה משום שאני חווה את זה בבית, אני שומע את זה ולנה צודקת ב-100% על נושא זה של ההרס והחורבן שנמצא שם. אי אפשר לשפוט לדעתי אף עמדה בצורה רציונלית, כי מה שאנשים עוברים שם הוא הדבר הקרוב ביותר למה שאנחנו חווינו לפני 70 ומשהו שנה, העם היהודי.
אבל
לעצם הנושא, העמדה של מאסטר יואל לוי, מנהל המוזיקלי של תזמות חיפה, וגם שלי, היא חד משמעית. אנחנו נגד חרמות, ואנחנו לא רואים את עולם התרבות, בטח ובוודאי את עולם המוזיקה, כיכול להתקיים ללא היצירות של המלחינים הרוסיים, שהם חלק מהקנון התרבותי שלנו. ויש דוגמה טובה, אנחנו מוזמנים לסיור בעיר מנהיים באפריל הקרוב. הייתה לנו פנייה בנושא, ואמרו לנו, האם אנחנו מתכוונים לבצע יצירות של מלחינים רוסיים, ואנחנו אמרנו במפורש שאנחנו הולכים לבצע את הקונצ'רטו בכינו של צ'ייקובסקי, הסולן אסי מטטיאס, מהסיבה מאוד פשוטה, אחד זה מאסטרפיס, שתיים, התזמורת שלנו מורכבת מרובה, מנגנים שהם עולים מרוסיה או מדינות חבר העמים לשעבר, ומוזיקה שהם...
והם נוחים עם זה? הם נוחים עם ההחלטה? הנגנים שלך נוחים עם זה?
חד וחלק, יש שם אוקראינים ויוצאי אוקראינה, והם כולם אומרים, אנחנו עושים בידול מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול בין המלחינים, אגב לבין מבצעים. בדוגמה הטובה היא בוריס בריזוב, סנטרן מצוין, שאנחנו ביטלנו
את ההתפתחות
שלו. ביטלנו משום שהוא יצא במפורש בעד המלחמה, ועד כל הכאוס הזה שנעשה שם, ואנחנו דענו לסוכנת שלו, שבסיטואציה הזאת, הוא לא יוכל להגיע לישראל, משום שאנחנו לא מתכוונים.
אני אשאל אותך ברשותך, ואני אנסה להיות עדין, כי זה נושא עדין, כן? אפילו אני אזהר בדבריי. אנחנו הרי מחרימים את וגנר כאן בישראל. למה שלא נחרים גם את סטרווינסקי?
אני אגיד לך מדוע. משום שאלה, בוא נדבר על נושא, ושוב, כולנו יודעים על הנושא האישי, כולנו משפחות שניצול לשואה, לפחות אני, וגנר זה הרי עניין אמוציונלי ולא רציונלי. בוא נתחיל מזה. אגב, אתה כאיש תרבות יודע שהמון מתבלבלים וחושבים שווגנר חי בתקופה.
לא, ברור שלא. כן.
נעתי, ברור שלא. אנחנו התקנו ושוחחנו עם קהל מינויים שלנו. אין מה לעשות. ברגע שווגנר בא בקונוטציה ליהודי שעבר את השואה, ומבחינתו הדבר הזה הוא דבר שמזדהה בינם עם כל התופת שהוא עבר שם, אז אנחנו לא נכנסים לנושא הזה. ואנחנו ישראלים, ואנחנו יהודים. וזה גם צריך להגיד, פה מדינת ישראל, כפי שלנה אמרה, הוקמה ב-48, אנחנו פה. זה מדינת הבית שלנו, ואנחנו באמת באמת לא נכנסים לפינות. אני אישית לעולם לא אגרום צער ועוגמת נפש לניצול שואה, בשום צורה שהיא.
וזה לא מקרה דומה בעיניך?
בעיניי זה, בעניין שלה הוא, לא, הוא בהחלט לא דומה. השואה היא אירוע, בנקווה, חד פעמי, באמת בהיקף הזוועה שהייתה שם, מבלי חלילה להפחית עם מה שקורה באוקראינה. אבל חרמות הם דבר מסוכן. אני אומר את זה, אני ברמה האישית, אני נגד חרמות בכלל. משום שכשאתה מתחיל להחרים, אף אחד לא יודע איפה הגבול, איפה זה מתחיל, ואז נגמר. ותראו מה קורה בישראל עכשיו עם כל השיסוי והפילוג, אז אני לא הולך לדוגמה קיצונית של לפוצץ אוטובוס בצד השני, אבל גם לא הייתי רוצה באמת שגם שיחרימו יצירות של יוצרים ערבים בישראל, וגם לא של מחזאים ערבים, משום שלערבב פוליטיקה ותרבות, אתם יודעים איך זה נגמר. לפעמים זה נגמר לא טוב.
וכמו שאמרה אלנה, גם אנחנו חוטפים כל מוסדות התרבות בישראל שעוברים את הגבול ומגיעים להופיע במדינות העולם, גם הם חוטפים את אותם קריאות שעכשיו קוראים לגבי...
כולם חווים את זה, עם ה-BDS והפילרמונית שמופיעה בחול, וקמים אנשים וצועקים צעקות באמצע קונצרט או מחוץ, והתיאטראות שנוסעים, ואנחנו יודעים שזה יכול לקרות. עכשיו בסיור הקרוב שלנו, וכבר חוו את זה בעבר בסיורים בחיפה, אז אדרבה, אני חושב שהקריאה שלו, שהיא באה ממקום סופר נכון, מבחינתו אמוציונלי, וכל הסבל הרב שנגרם לעם שם, היא לא נכונה במובן של החרמת היוצרים.
אולי מילה לסיום שלך, אלנה, ברשותך. צ'כוב, גוגול, בולגקוב, אני מניח שהכל ימשיך ויעלה אצלך בתיאטרון, בתיאטרון גשר, אבל אם הוא היה יושב מולך עכשיו, שר התרבות האוקראיני, איך היית מסבירה לו את זה?
הייתי מדברת אותו. הייתי נותנת לו דוגמאות מהתרבות, שבכלל קשה להפריד בין תרבות אוקראינית לתרבות רוסית. למשל, מה שאמרת עכשיו, גוגול ובולגקוב, גוגול בכלל אוקראיני שכתב ברוסית, אז וכתב על אוקראינה, בולגקוב חי בקייב. זאת אומרת, שני שליש מהפליטים שהגיעו עכשיו מרוסיה, הם בשורשים שלהם מאוקראינה. זה נורא קשה להפריד. זה הקטסטרופה של המלחמה הזאת, שזה מלחמת אחים בעצם. ואני הייתי מסבירה לו, אחי, אני מבינה את הסבל שלך, אני מבינה את הקטסטרופה שקורית עכשיו עם העם שלך, בואו ננסה בעזרת תרבות משותפת שלנו, היא משותפת, כולל פושקין וגוגול ובולגקוב וצ'כוב, היא משותפת. בואו ננסה לעצור את הברבריות הזאת. בואו ננסה להגיע ל-121 ולא נחזור לפצצות אטומיות. בבקשה.
נודה לשניכם על השיחה המעניינת הזאת, לנה קריידלינג ויאיר משיח.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
יום שבת הוענקו פרסי שולמית אלוני לזכויות אדם. הזוכים בפרסי מפעל חיים היו נביל אבו אשכר ודייוויד ברוזה, איתו כבר שוחחנו השבוע, אבל פרסים נוספים הוענקו בטקס פרסים ספרותיים. אחת מהמועמדות לפרס, הסופרת נדיה תחאוקה בושנק, שספרה לובשי הגופיות ראה אור לפני מספר חודשים, הגיע ביום שבת אל הטקס, מלווה בעורכת שלה, עורכת הספר הסופרת יהודית קציר, וגילתה לתדעמתה כי למרות שהספר נכתב על ידה בעברית, וזה כל מהותו, בחרה ועדת הפרס להעמיד אותה לשיפוט בקטגוריית סופרים ערבים. לא רק זה, אלא שעל הבמה תחאו קבושנק שמעה לפת המילים שהכירה, שהיא כתבה, אבל לא בשפה שהיא כתבה אותם. ועדת הפרס בחרה ללא רשותה קטע מהספר, תרגמה אותו לערבית, וככה הוא הוצג על הבמה. בסופו של ערב, תחאו קבושנק לא זכתה בפרס, אבל צער רב על אבא. לא רק בה, אלא גם בעורכת הספר, יהודית קציר, ששלחה אתמול מכתב לוועדת הפרס, מכתב בו היא אומרת, לו אני קיבלתי פרס בארץ או בחול, והיו מציגים את ספרי כאילו נכתב בכל שפה אחרת, הייתי נפגעת עד עמקי נפשי וזהותי. נדבר בסיפור הזה, נברך לשלום את הסופרת, נדיה תחאוקה בושנק, מחברת לובשי הגופיות. בוקר טוב, נדיה.
בוקר טוב, גואל. שלום.
ונברך לשלום גם את הסופרת ועורכת הספר שלך, לובשי הגופיות, יהודית קציר. בוקר טוב, יהודית.
בוקר טוב, גואל ונדיה.
נדיה, נתחיל איתך ברשותך. את מגיעה ביום שבת אל הטקס, צריך לומר, את מגיעה מבלי לדעת אם את זוכה או לא. את מגיעה לשם כדי לדעת, להשתתף בטקס ולדעת האם את זוכה, ומה את רואה שם בעצם?
האמת שמאוד מאוד הופתעתי. התחילו להקריא את המועמדים, וכל מועמד הקריאו קטע שהוא כתב. בגלל ש... אני כתבתי את הספר בעברית, הנחתי שאני אהיה בקטגוריה של יצירה עברית. ופתאום אני מגלה שהשם שלי מופיע תחת הקטגוריה של יצירה ערבית, ולא רק זה שהוא, שקטע שאני בחרתי תורגם לערבית, ופשוט הקריאו אותו, כאילו זה נכתב בשפה ערבית.
קטע שלא את תרגמת, נדיה.
קטע שלא אני תרגמתי, אבל הם ביקשו ממני לבחור קטע כלשהו.
אז הם לקחו את הקטע שאת בחרת, תרגמו אותו לערבית, את בטח אפילו לא יודעת מי תרגם אותו, ואת רואה את הרגע הזה בתוך הפרס, ואת אומרת לעצמך באותו רגע מה?
לא הייתי כלום כבר. לא עניין אותי לזכות בפרס. פשוט הרגשתי שלא מכבדים אותי כסופרת. עם רצון חופשי, עם רצון בחירה שלי, באיזה שפה יציגו אותי.
כשצריך להסביר למאזינות והמאזינים, נדיה, שזה לב הספר שלך בעצם, לובשי הגופיות, גיבורה, נפלאה, שכל מה שהיא רוצה זה, זה, זה לכבוש את השפה העברית.
נכון, נכון. גם כשיצאנו מהטקס, גם דיברנו יהודית ואני, ואמרנו שזה בול מה שאני מדברת עליו בספר, וזה כאב, זה כאב, שמה שאתה כותב זה בעצם מה שמולך.
זאת אומרת...
אני רוצה לחדד רגע, סליחה שאני מתערבת.
בבקשה, יהודית, כן.
מה שנדיה אמרה עכשיו בספר, כמובן שדוניה עוברים עליה דברים והיא עוברת דברים.
דוניה נכנים. הגיבורה של הספר.
דוניה
כן.
הגיבורה, שהיא אגב כן ערבייה. הגיבורה, יכול להיות שזה מה שבלבל את השופטים, אני לא יודעת, למרות שעל הכריכה האחורית כתוב בפירוש שנדיה היא צ'רקסית, אבל היא מתייחסת לזה, דוניה היא בבית חולים, היא מאושפזת, ובמעונות, בסטודנטים, תמיד מחליטים בשבילה עם מי להיות. תמיד מחליטים בשבילה, לא יוציאו אותה, לא יוציאו לה להיות עם יהודיות, או עם ערביות, או עם דרוז, תמיד יחליטו בשבילה, ובדרך כלל היא תהיה גם עם ערביות. כן? אז זה בדיוק מה שנדיה אומרת כרגע.
זה בדיוק מה שעשו לה.
שתמיד מחליטים בשבילה.
גם את, יהודית, אם אני יכול לשאול מהמקום שלך כסופרת עברייה שלא היו עושים לדבר כזה בחיים, גם את, נשמתך נעתקה כשראית את הרגע?
לגמרי, אני הייתי בהלם. פשוט בהלם. אני מבינה שיכלו לטעות בוועדה ספרותית, נניח של פרס ספיר. לא בוועדה...
של גוף של זכויות אדם.
של עמית אלוני לזכויות אדם. פרס לזכויות אדם אמור לכבד את זכותו של כל אדם לבחור בזהותו ובשפתו. כל אדם ויוצר. זה גם מה שכתבתי במכתב.
נדבר עוד רגע על המכתב שכתבת, אבל אחזור אלייך, נדיה. אנחנו שוחחנו עם אנשי ועדת הפרס. אני חייב לומר, בשיחות לא רשמיות שקיימתי עם כמה חברים שם, הם לא באמת הבינו מה הבעיה. ונדמה לי שגם את, בשיחות שקיימתי איתם, גם את הרגשת את התחושה הזאת של, נכון. של מה להזזל את רוצה.
נכון. השיחה באמת התחילה כך, שהבנו שנעלבת ואנחנו רוצים להבין למה. ופה זה כבר הופתעתי שהם לא מבינים כאילו מה הבעיה בכל העניין הזה. שזה מתחיל בלתרגם אותי בלי לקבל אישור, או לפחות להראות לי את הטקסט לפני. אני יודעת ערבית. אני יודעת לקרוא בערבית. תתנו לי לקרוא את הטקסט שלי, שתורגם. ושנית, העניין שבן אדם מגיש יצירה בשפה עברית, והוא בא לטקס במחשבה שהוא הולך לשפט בשפה שהיא נכתבה,
בעצם, נדיה, הבעיה שלנו זה שהמיעוט אליו את שייכת, הצ'רקסים, אנחנו לא יודעים עליהם כלום ושום דבר. אנחנו ישר בטוחים שהם ערבים, ונכון שאתם מוסלמים, אבל אתם לא ערבים.
נכון. המשותף בינינו לבין הערבים הוא בעצם הדת. וחלק מזה זה השפה הערבית. אני כן מבינה ערבית. ברמה מסוימת, אני יודעת לקרוא בערבית, אני קוראת מכיתה א' מהקוראן. זה משהו שאני כן מעריכה וכן חלק ממני, אבל זה לא מה שאני. השפה העברית הוא מקום שתמיד השתמשתי בו כדי להעביר את מי שאני. השתמשתי בשפה כדי להסביר את עצמי. עכשיו אני עושה את זה
בספרות. בספרות, בהחלט. יהודית, אני רוצה לעבור אלייך ברשותך. התבוננתי הבוקר בכל קורא שפורסם להגשת הספרים, הספרי שירה או פרוזה לפרס הזה על שם שולמית אלוני, זכרה לברכה. הם לא מדברים על שפה, הם מדברים על תרבות. על תרבות עברית או על תרבות ערבית? אולי אוקיי. זה משנה את התמונה
לא,
כולה?
לא, זה לא משנה, גואל, מכיוון שהתרבות הצ'רקסית שונה לחלוטין מהתרבות הערבית. זה לא אותה תרבות.
על אחת כמה וכמה.
שהגיעה במקור מהקווקז. זה תרבות שאולי דומה יותר לתרבות הקווקזית או הטורקית. אני גם, אני קצת יודעת, אבל לא מספיק, כן? זה לא אותה שפה. קודם כל, זה לא אותה שפה, וזה לא אותה תרבות. ואני בטוחה שנדיה, אני יכולה לשאול אותך עכשיו, נדיה, האם היית יכולה לכתוב את הספר הזה בצ'רקסית או בערבית?
לא.
אז השפה הכתיבה היחידה שלך היא עברית. וזה הליבה של הזהות של כל יוצר, של כל כותב, השפה. הלשון שבה הוא מתבטא. זה קודש הקודשים.
זה קודש הקודשים.
אי אפשר לדרוך בזה ברגל גסה.
את יודעת, יהודית, בדקנו, ולפני שנתיים באותו פרס זכתה המשוררת איאת אבו שמיס, כן. שגם כתבה בעברית, וגם היא זכתה בפרס לתרבות ערבית.
אוקיי, ראשית, איאת היא ערבייה, והיא כותבת גם בערבית, אז מן הסתם לא מפריע לה להיכלל תחת תרבות ערבית, מכיוון שהיא ערבייה. וגם את הסכמתה היה צריך לבקש ולקבל, ואני מקווה שהם עשו את זה.
יהודית, אז מה, אחרי השיחה הזו, התקווה היא שהכותבים בני המיעוטים הרבים שמתקיימים בינינו, שכותבים בעברית, ייכללו בקטגוריית ספרות עברית בשנים הבאות?
אני מקווה שוועדת הפרס תכבד מספיק את היוצרים כדי לשאול אותם תחת איזו קטגוריה הם רוצים להופיע. במידה שהם כותבים בעברית ומזהים את עצמם כערבים או כצ'רקסים או ככל מיעוט אחר.
אם את שואלת אותי, יהודית, אני בכלל לא מבין למה יש שם קטגוריה נפרדת לעברית או ערבית.
גם אני לא.
במיוחד הפרס על שם שולמית אלוני. תבחרו את הספר הכי טוב ולא משנה באיזה שפה כותבים אותו.
נכון, אני מלכתחילה חשבתי ששתי הקטגוריות הן פרוזה ושירה. יש שלושה מועמדים בשירה, וככה גם כתבו לי ממזכירות הפרס. אבל יכול להיות שהם שינו משהו לקראת הסוף, אני לא יודעת, בשיקולים שלהם.
אני אקרא את תגובת הנהלת הפרס ואתן לך מילה לסיום. נדיה מהנהלת הפרס, פרס שולמית אלוני, מסרו לנו: נדיה היא סופרת מוערכת, הספר שכתבה הגיע לשלישיית הגמר מתוך עשרות יצירות שהוגשו, הנושא לובן מולה והסתיים ברוח טובה. מילת הסיום שלך, נדיה.
מילת הסיום שלי זה אני מקווה שבשנים הבאות דבר כזה לא יקרה, שקודם כל יצירה שנכתבת בעברית, לא משנה מי כותב אותה, תשפט כיצירה בשפה שהיא נכתבה, וגם אם לא, שלפחות, מה זה לפחות? שיהיה בפני הסופר את האפשרות לבחור. Mm-hmm. אם היא רוצה להיכלל תחת איזה קטגוריה הם רוצים להכניס, וזהו.
אפשר רק להצטער על עוגמת הנפש הזו, אבל אפשר גם ללמוד רבות רבות מהמקרה החשוב הזה. נברך אתכן לשלום. נדיה תחאוקה בושנק, קראו מאזינות ומאזינים את לובשי הגופיות שלה. נודה גם לך, הסופרת יהודית קציר, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה,
גואל. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
עיריית הוד השרון מודיעה על שמות חדשים לרחובות חדשים בשכונה חדשה, כולם שמות נשיים. מרחובות זלדה ויונה וולך, דרך רחובות נעמי שמר, אהובה עוזרי ורונית אלקבץ, ועד רחוב סטפניה. שאלנו את ראש העיר הוד השרון, אמיר כוכבי, מי סטפניה? הוא ענה לנו: סטפניה וילצ'ינסקה. נדבר בצדיקה הזו שנרצחה במאי 1942 בטרבלינקה, ושעד כמה שאנחנו הצלחנו לברר, זוכה בפעם הראשונה לרחוב על שמה בישראל. נתאה מי היא ומדוע זכרה הודר מן השיח. נברך לשלום את האנתרופולוגית החברתית וחוקרת מגדר, נשים ושואה, הפרופסור אסתר הרצוג מהמכללה האקדמית צפת, שנמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב. בוקר
מי טוב. סטפניה וילצ'נסקה?
סטפניה וילצ'נסקה היא, הייתי אומרת, אחת מהגיבורות הנשכחות של תקופת השואה. היא נולדה ב-1886 בוורשה, והיא למדה לימודי מדעי הטבע, אבל החליטה שהיא מעדיפה את לימודי הפדגוגיה, העדיפה את החינוך, את העשייה החינוכית, וככה הגיעה להיות מנהלת בית יתומים בוורשה, והיא ניהלה את בית היתומים, והייתה זקוקה שם לרופא, אז היא פנתה ליאנוש קורצ'ק, וככה התחיל הקשר בינה לבין יאנוש קורצ'ק. אז כידוע, יאנוש קורצ'ק נהיה הדמות המפורסמת בהיסטוריה שקשורה לשואה והקרבה בשואה, בעוד שהיא הייתה למעשה זאת שארגנה את החיים בבית היתומים, היא הייתה אחראית על בית היתומים, היא הייתה האמא הגדולה של בית היתומים מכל הבחינות, והוא היה מגיע לשם, הוא היה נמצא שם, הוא היה מסור וכולי, אבל הוא היה עסוק באמת בפעילות שלו החיצונית, בהרצאות, בכתיבה מחוץ ל מחוץ לבית היתומים, והם עברו אחרי 30 שנה.
עוד יותר מזה, היא הייתה המנהלת הראשונה בעצם של אותו, נכון. של אותו בית יתומים. כן.
כן, נכון, נכון, נכון. אז עד כדי כך החשיבות שלה הייתה רבה, שאומר, קראתי באיזה מקום שדוקטור אבי צור טוען שאם סטפה לא הייתה, גם קורצ'ק היה נשכח. זאת אומרת שכל הפרסום שבא לו איכשהו קשור קודם כל, או במידה רבה אליה. אי אפשר להמעיט מדמותו כמובן, הוא היה איש בעל זכויות רבות והקרבה יוצאת דופן, אבל סטפה וילצ'נסקה הייתה חשובה ועשתה מעשים של הקרבת נפש לא פחות, ואולי אפילו יותר. היא למעשה הייתה בארץ, היא הגיעה לארץ, הייתה פה 3 פעמים, והייתה יכולה גם להינצל, הציעו להציל אותה, הייתה לה השראה, והיא לא רצתה. היא לא רצתה לעזוב את הילדים, והלכה יחד איתם למוות, כמו קורצ'ק.
היא שעתה, כמו שאני לומד טרם השיחה בינינו, בכלל בקיבוץ עין חרוד, לתקופה מאוד ארוכה, וכמו שאת אומרת, יכולה הייתה להישאר כאן ולהינצל, אבל בחרה לחזור אל הילדים שלה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. איזה מין אישה? איזה מין אישה היא הייתה? בתוך איזה סביבה היא חייתה?
תראה, לפי מה שאני קוראת מאלה ששרדו מבית היתומים, ומדברים עליה בהערצה רבה, בהערכה רבה, יחד עם זה הם אומרים שהייתה עם האישה הקשה, ניהלה את היומיום בצורה מאוד מאוד קפדנית וכולי וכולי, אבל זה בעצם תיאור די סטנדרטי של כל מי שמנהל משק בית, מי שצריך לגדל ילדים וצריך להתמודד עם הבעיות היומיום של ילדים כמו שהיא עשתה. אז היא הייתה אישה משכמה ומעלה, אישה מאוד עם הרבה ערכים. היא למשל הפנתה את יאנוש קורצ'ק למריה מונטסורי, שהיא פיתחה שיטה פדגוגית מיוחדת, שעד היום אנחנו מכירים אותה כשיטה בעלת ערך רב בחינוך. אז הייתה אישה באמת מיוחדת.
אבל מתחילה היא הייתה, או כך הסתדר ביניהם, כדרכם של סוג מסוים של זוגיות, לא זוגיות רומנטית, אבל זוגיות משותפת, של ניהול משותף, שהיא שרת הפנים והוא שר החוץ.
כן, נכון, משהו כזה. כן, התיאור הזה נכון, אבל תראה, זה בדיוק תיאור קלאסי, בוודאי באותם ימים, אבל נדמה לי שבמידה לא מבוטלת עד היום, של האישה שהיא האחראית העיקרית למשק הבית ולילדים, לחינוך הילדים, ובעיקר כשהם קטנים. אז אני חושבת שאז היה אפילו יותר נכון לומר זה היה הסדר החברתי, והגבר היה זה שמפרנס העיקרי, והיה יוצא והיה מחוץ לבית, איש יחסי החוץ בזירה הציבורית, והאישה הייתה יותר בזירה הפנימית של המשפחה והילדים.
משיג תרומות וכסף וכו' וכו'. אני זוכר שאפילו קורצ'ק באיזשהו מקום התייחס אל עצמו כאל תפקיד האבא, אם כך זה אומר שהיא הייתה האמא?
כן, אפשר לומר, אלה הדימויים שבאמת, אני חושבת, משקפים היטב את החלוקת התפקידים במשפחה המסורתית, שלא לומר, או שכן לומר, המשפחה הפטריארכלית, שאבא הוא, כן, הוא עוסק, מביא מבחוץ את הפרנסה, את הקיום, וכולי, והאישה היא זאת שמגדל את הילדים, את הפחת, את הקן המשפחתי וכולי. אבל אני חושבת שהמציאות, סדר חברתי המסורתי הזה, הוא משליך על הרבה מאוד בסיפור הזה של סטפה וילצ'נסקה, והיא באמת לא האישה היחידה שמשתלבת בתוך התמונה הזאת. אנחנו יודעים גם על על ויטקה קובנר, גם כן סיפור דומה, שגם היא הייתה גיבורה של ממש, אבל מי היה גיבור, מי שנחרט בזיכרון ההיסטורי כגיבור וכדמות יוצאת דופן משכמה ומעלה, זה היה דווקא אבא קובנר, בן הזוג שלה, והיא הייתה, לפי מה שאני מבינה, הייתה לא פחות גיבורה ממנו.
בלי ספק, במקרה של סטפה, אנחנו גם יודעים את זה שכשהוא גויס לצבא הפולני במלחמת העולם הראשונה, 4 שנים היא זו שניהלה את בית היתומים לגמרי לגמרי לבד.
נכון, נכון, נכון מאוד. אז כן, אז, אבל יותר מזה, אתה יודע שהסיפור שלה הוא באמת לא סיפור יחיד, הוא מיוחד, אבל יש עוד סיפורים כאלה ש השתקחו בהיסטוריה, ויהודית ענבר, שהייתה מנהלת אגף המוזיאונים ביד ושם, היא אפילו חקרה וכתבה על עוד דמויות של נשים שניהלו בתי יתומים והלכו למוות יחד עם הילדים. אז בהחלט שוילצ'נסקה לא הייתה היחידה בסיפור הזה, ומה שנשאר מהסיפורים האלה של הגבורה והקרבה הקיצונית, היוצאת דופן הזאת, זה באמת הסיפור של יאנוש קרקורצ'ק. עכשיו, להבנתי זה לא מקרה שאנשים שלא אחד ולא שתיים, שהם הקריבו והם עשו, והיו גיבורות, לא פחות, אם לא יותר, מהגברים. הסיפור שלהם נשכח, איפשהו נדחק הצידה.
את אומרת נשכח כי את נחמדה ולא רוצה לומר אודר?
לא, אני לא נחמדה בכלל. אתה יכול לקרוא לזה אודר ואני אחתום את זה בשתי ידיים. כן, זה באמת הדפוס הקלאסי, הייתי אומרת, של נשים. אגב, זה לא היה רק בסיפור הזה של השואה, אנחנו יודעות על זה גם בתחומים אחרים של מוזיקה ומדע, שהתרומה של נשים נדחקה או איך קראת על זה, הודרה או נמחקה, וכל המילים האלה יהיו נכונות. אז זה לא פלא, ואז אנחנו כאילו מקבלות את הרושם, בחברה יש לנו את הרושם שהגברים הם אלה שהיו הגיבורים, הם אלה שבנו, הם אלה שיצרו, והסיפור של אנשים שהוא לא פחות חשוב, אם לא יותר, הוא לגמרי, לגמרי
זה תמיד מפתיע אותי בעיניים של החוקרים, כי איך אפשר לעסוק ועסקו ועוסקים ויעסקו בקורצ'ק בצורה כל כך מסיבית לפני ולפנים, בלי לעסוק בסטפה? הרי אתה מספר רק חצי מהסיפור.
נכון. נכון, אבל אני יכולה לומר שבאמת הדברים האלה כן משתנים במידה רבה בזכות חוקרות פמיניסטיות שמעלות, איך אומרים, מורידות את האבק ומצליחות לעלות מהאוב, כמעט הייתי אומרת, את זכרן ואת פועלן של הרבה מאוד נשים בהרבה תחומים. בהקשר של סטפה ולצ'נסקה, אז גם יהודית אינבר, כמו שאמרתי קודם, עוסקת וכתבה, גם טלי שנר, גם שרון גבע, אז יש יותר ויותר חוקרות שכן עוסקות וכן כותבות וכן מתעדות את הסיפורים המופלאים של נשים, גם מהשואה וגם מהקשרים היסטוריים אחרים.
הזכרנו את התקופה בה היא הייתה בעין חרוד כאן בישראל, היא גם שכנעה, צריך להזכיר למאזינות המאזינים, היא שכנעה את קורצ'ק לבקר גם הוא כאן בישראל, הוא היה פה גם ב-34 וגם ב-36, כי היא רצתה שהוא ילמד איך מגדלים ילדים בעין חרוד.
כן, נכון. נכון, כן.
שניהם לא היו להם ילדים משלהם, נכון? צריך גם את זה להגיד.
כן, כן. באיזה מקום קראתי שהם רצו בכלל לטפח איזה מסגרת של גברים ונשים שמתמסרים רק לגידול ילדים, לטיפול ילדים שהם היו מוזנחים או במצוקה, ולוותר באמת על ילדים משל עצמם, כדי להשקיע בילדים במצוקה אחרים.
האם דווקא עם הכובע שלך כחוקרת מגדר, נשים ושואה, הרגע הזה בו עיריית הוד השרון בוחרת לקרוא ברחוב על שמה, האם זה צעד אחד קדימה?
כן, טוב שאתה מעלה את הנקודה. אני חושבת שצריך לברך ולשבח את העירייה על כך שהיא באמת מבינה את החשיבות של הנצחת הזכר של נשים כמו סטפה וילצ'נסקה ונשים אחרות, ובכלל מתן שמות של נשים לרחובות. אני חושבת שזה גם כן צעד מאוד חשוב בשינוי, מה שנקרא ההיסטוריה, כי ההיסטוריה זה באנגלית history, זה הסיפור שלו, והמאמץ של חוקרות פמיניסטיות היום זה להעלות את הסיפור של
ה-air story.
כן, נכון, אז יישר כוח לעיריית הוד השרון על המעשה החשוב הזה.
ויישר כוח גם לך, פרופסור אסתר הרצוג, על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה שהיית
תודה
איתנו.
תודה, תודה לך.
זהו, מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומו של סקט נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכי המשדר אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה אבי שמאי, בצוות התוכנית אניה קלזון ובר בלפר. תודה שהייתם איתנו, להתראות.